סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת לך לך. היום התחלנו להגיד ברך עלינו. מעכשיו זה גם...
זה גם יום ההולדת שלי.
או, מזל טוב, מזל טוב.
איפה אביב?
כשאני נולדתי את הרב שפע העולם.
ברוך השם, ברוך השם, יפה מאוד.
לעילוי נשמת?
השיעור יהיה לעילוי נשמת כל מי שאין מי שאומר לשיעור לעילוי נשמתו, זה אדם אברהם בן רחל ו...
מיכאל בן יעקב.
מיכאל בן יעקב. ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם... נעמי שירה בת מאיה בן רות הילה מלכה חיה בת
רות להחלמתה של ההצלחה בניתוח מחר בצהריים שקד בת אסתר ואסף
שקד בת אסתר ואסף נא רפנה להם ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה, ואברכך מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואלך אברהם כאשר דיבר אליו השם. שואל האוהב ישראל, הצדיק מאפתא, שואל שאלה שכל אחד היה צריך לשאול מיד כשהוא קורא את הפסוק, את הפסוקים הללו, כל שניים וחצי פסוקים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אם הוא היה עוצר פה, יכול להיות שזה היה ניסיון. אבל הוא אומר לו, ואברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה. מברכך ברוך ומקללך האור ארור מה זה הדבר הזה? אתה מבטיח לו שפע עצום אם הקדוש ברוך הוא מבטיח למישהו זה בדיוק שאלת האוהב ישראל הוא אומר ונראה כוונתו על פי דעית במדרש ניסיון ראשון בלך לך היינו כאן וניסיון אחר בלך לך היינו בהר המוריה אז תכף נעסוק בנושא הזה פעמיים נאמר לאברהם לך לך בשני ניסיונות הניסיון הראשון לפי מן דאמר אחד, לפי כמה פרשנים, הניסיון הראשון זה הניסיון הזה של לך לך, והניסיון האחרון זה ניסיון העקדה. תכף נראה את הניסיונות, נדבר על זה. אז הוא אומר, והנה מאוד יופלא, זה מאוד נפלא, איך אתה, מה הניסיון על זה פה? כל כך גדול בלכתו מארצו שכתוב משבחו באומרו ואילך אברהם כאשר דיבר אל השם וכי יעלה על לב, איזו בריאה. שלא לציית לדבר השם חס ושלום ואף פחות ערך הרבה בכמה מדרגות מאברהם עליו השלום אם היו זוכים לשמוע דבר השם מפיו יתברך אפילו שילך מסוף העולם ועד סופו בוודאי מי הוא פת ישר לא ישמע על דברי אלוהים חיים ומדבר איתו אמו ואם כן מהו שבחו של אברהם אבינו עליו השלום וביותר תאימה זו תנויה ראשונה מה יותר תאימה? מהו הניסיון? על השכרו בצידו שהשם יתברך הבטיחו, שעל ידי הליכה זו ירוויח כל כך טובות והברכות לא לזרוע אחריו עד סוף כל הדורות. שאלה יסודית. מי מאיתנו, אם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו עכשיו, מדבר איתו, אומר לו, תשמע, תסלח לגור בחיפה, לא בחיפה, בצרפת, מה זה משנה? במרוקו, מה זה משנה? איפה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, למרוקו ואני נותן לך איך שאתה מגיע 100 מיליון דולר בחשבון בנק ובית מפואר ומה שאתה רוצה מי אומר לא? מי אומר לא? מי פתי? אומר האוהב ישראל מי פתי שלא יעשה את זה? ברור אז מה הניסיון של אברהם אבינו פה? בסדר? שאלת האוהב ישראל התלווה אותנו לאורך השיעור בעזרת השם עד שבעזרת השם ניתן לה תשובה בכמה רובדים אם ירצה השם, אם זור השם וחיים טובים, בכמה רובדים ניתן לתשובה, כי היא שאלה יסודית, אני לא סתם חוזר עליה, אנחנו דיברנו כבר על הלך לך בכמה וכמה עניינים, בכמה וכמה מישורים. והיום אני רוצה לנסות להציע תשובות, לא לדבר על אברהם איש החסד, לא, שהיה מרכבה לחסד, זה כולם כבר יודעים וכולם כבר מכירים. אני רוצה לדבר על הלך לך, על שתי המילים האלה, זה עיקר השיעור, ובדרך אני רוצה לעבור על הניסיונות של אברהם אבינו, כדי לראות שיש פרשנויות שונות לגבי הניסיונות, לקרוא את הזוהר הקדוש, מה זה הלך לך הזה, ולסיים באוהב ישראל בפירוש שלו. ועיקר השיעור יהיה מה שאומר הבעל שם טוב אם ירצה השם, על הניסיון הזה, על הלך לך הזה. בסדר? זה למה יש פה הרבה ספרים, על חלקם אנחנו מרפרפים במהירות רבה. אומר הרמב"ן דבר על הפרשה שלנו. אומר הרמב"ן, אתה צריך לדעת דבר אחד. אנחנו כל הזמן אומרים את זה. תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. התורה היא לא סיפורים, היא לא ספר היסטוריה, היא לא ספר גיאוגרפיה, היא בשום פנים ואופן לא באה ללמד אותך איך נברא העולם מבחינה מדעית. זה לא מעניין. תורה זה מלשון הוראה לחיים. אם אני יושב וקורא את פרשת לך לך, אני צריך שאלה ראשונה לשאול את עצמי, מה לך לך, מה פרשת לך לך על כל מאורעותיה, כל מה שיש בה. אני עכשיו מתרכז פסוק אחד, אבל יש בה מאורעות הרבה, יש בה מלחמת ארבעה והחמישה, יש בה ניסיון למלות, יש המון עניינים בפרשה הזו. מה היא בחיים שלי? כמו ששאלנו על פרשת נוח, מה זה התיבה בחיים שלי, איפה המבול בחיים שלי, היום. לא לפני 200 שנה, לא לפני 2000 שנה, זה לא היסטוריה. זה אקטואליה. אנחנו מדברים באקטואליה. מה זה היום בחיים שלי? לך לך מארצך ומולדך מבית אביך אל הארץ אשר אראך ואגדל לשמך וכו' וכו'. מה זה? אומר הרמב"ן על פסוק בפרשה שלנו, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. אומר הרמב"ן ככה, אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות. בעניין אברהם, יצחק ויעקב הוא עניין גדול. הזכירו רבותינו בדרך קצרה ואמרו בתנחומה, כל מה שהראה לאבותינו סימן לבנים. ולכן יעריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד. כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו. אז הפירוש של הרמב"ן לעניין הזה של אקטואליה בחיים שלנו זה, תשמע, תסתכל על מה שקרה לאבות ותלמד לחיים שלך. כל אחד מאיתנו, יש אברהם, יש יצחק, יש יעקב, יש משה, יש אהרון, יש יוסף, יש דוד, יש בכל אחד מאיתנו, ויש פרעה גם, יש גם פרעה בכל אחד מאיתנו, ואתה צריך לראות איך העניין הזה של הנהגות של האבות הוא בא לידי ביטוי בחיים שלך. נפלא מאוד, זה דבר, רעיון עמוק מאוד, והוא גם נכון מאוד, כי אנחנו ראינו שכשדיברנו על התיבה לדוגמה או על דור הפלגה, ראינו איך זה בחיים שלנו, העניין של ניקיון השפה, צורת הדיבור, שימוש בלשון הנקייה, תיבה, המידות שלה עולות לשון בגימטריה, התיבה עצמה זה תיבות המילים, תיבות התפילה, איך זה מציל אותנו מהמבול, מבול לשון בלבול וכו' וכו'. נכון? יפה מאוד. אז עכשיו אנחנו, סייעתא דשמיא, נראה מה אומר הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, אומר ככה: ויאמר השם אל אברהם לך לך, אמר רבי אלעזר, לך לך לגרמך, להתקנה גרמך. מה זה לגרמך? לך לך לעצמך, לתקן את עצמך, להתקנה דרגה דילך, לתקן את הדרגה שלך. לך לך, אין אתה כדאי, לת אנט כדאי למקר אבא אחא בין חייבים אילן. אתה לא כדאי שתעמוד פה בין הרשעים בחרן. תלך לך מפה. יפה מאוד. אומר הזוהר, ורזה דמילה לך לך, והסוד של המילה לך לך, דאה קודשה בריחו יאיב לה לאברהם, רוחה דחוכמתה, ועבר ידה ומצרף סטרי דיישובי אלמה, והסתכל בו והתקל בתקלה, וידע חילין דממנן על ספרי יישובה. הוא אומר ככה, נתן הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו חוכמה מיוחדת, שאברהם אבינו יכול היה לשקול במוזניים, במוזני השכל, במוזני ההיגיון, במוזני הרגש, אני לא יודע בדיוק באיזה מוזניים, התקל בתקלה, במשקל, יש מן דאמר, יש מנדמש באור נערב, בפירוש של הרמק על הזוהר, הוא אומר שזה, הוא ידע לראות את הגלגולים, אברהם אבינו, זו החוכמה המיוחדת. נתקל במתקלה, הוא ידע לראות את הגלגולים. הוא זיהה שבמקום שהוא נמצא בו זה מקום לא טוב, ומצא את נקודת שיווי המשקל של העולם, את המקום שממנו הושתת העולם. איפה זה? בישראל? בהר המוריה? בארץ ישראל. ולשם הוא רצה להגיע. אבל בלי להאריך פה עכשיו בלשון הזוהר הקדוש, הוא היה צריך בשביל זה ציווי, בשביל לצאת למסע הזה, להגיע אל הארץ הזו שהוא ידע בחוכמתו שהיא המקום שממנו שתת העולם, נקודת האמצע של העולם, אז הוא היה צריך לקבל ציווי, ועם הציווי הזה הוא יכול היה לצאת לדרך. מה הוא עושה בדרך? היה מצרף את כל הצירופים של כל השליטים מנהיגי העולם, בכל צדדי העולם. במקום שהוא היה בו, הוא לא יכול היה לעשות את זה, הוא נמצא במקום אחד. כשאדם הולך, עושה קו הליכה, אז בדרך הוא פוגש כל מיני אנשים, הוא פוגש כל מיני ישויות, הוא פוגש כל מיני מנהגים, הוא פוגש כל מיני... מה הוא עושה? הוא מתקן את כל הדברים האלה להיות בסופו של דבר חוכמה אחת. מי נהנה מהחוכמה הזו? אותו אדם שליקט ואסף מכל מה שהוא עשה בדרכו בחיים, מכל מה שהוא למד בדרכו בחיים, מכל מלמדה השכלתי, הוא אוסף את כל הידע הזה, ובסופו של דבר האדם הזה הופך להיות אדם חכם יותר. נכון? אם הוא נשאר במקום אחד, אז הוא לומד רק את החוכמה של אותו מקום. מה קורה כשהוא הולך בדרך? הוא צובר חוכמה נוספת שלא נמצאת במקומו הקודם. נכון? יפה מאוד. עד איפה? אומר הרב זוהר הקדוש, כיוון דחמא קודשא בריך הוא דהיתרות הדילי ותיעוב תדילי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, רואה כמה רצון ותשוקה יש לאברהם אבינו להגיע אל אותו מקום, אל אותה נקודת המשקל, נקודת האמצע שממנו הושתת העולם, ולעשות את הדרך הזו, את המסע הזה, מיד התגלה עליה, ואמר לה, הוא מיד מתגלה לו, ואמר לו, לך לך, למין דלך ולהתקנה גרמך, לדעת לך ולהכין את עצמך. לדעת לך ולהכין את עצמך. אברהם אבינו מתקן בדרך את מה? לתקנה דרגה דילך. למה אני שולח לך לדרך? שתתקן את הדרגה שאתה נמצא בה. אתה עכשיו נמצא בדרגה מסוימת, אני רוצה שתתעלה בדרגות. סוף התהליך יהיה שאתה, סוף התהליך אתה תהיה אדם בדרגה גבוהה יותר. הדרך תוביל אותך למין דלך או לתקנה גרמך. הדרך תעזור לך להכין את עצמך לקראת הדרגה העליונה שאליה תגיע. הבנו את הרעיון הכללי? זה רעיון כללי כרגע. רעיון כללי, אבל זה לשון הזוהר הקדוש, כדאי לזכור אותה. זאת אומרת, שכשרש"י הקדוש אומר על לך לך, להנאתך לטובתך, מה זה לך לך? זה לא for you, זה בשבילך. לך בשביל שאתה תהנה, בשביל שיהיה לך טוב, בשביל שיהיה לך טוב. משה רש"י ממשיך ואומר, ושם יעשך לגוי גדול, וכאן אין אתה זוכה לבנים, וכולי, כן? אז רש"י מכוון לדברי הזוהר הקדוש, ודברי פרשנים נוספים, שהמשמעות של זה, זה שהדרך בסופו של דבר, על אף הקושי שבה, על אף החוויה הלא נעימה שבה, שמיד נסביר אותה, יש בה הכנה, לדרגה הגבוהה שאליה אתה יכול להגיע, אם תעשה את הדרך הזו. אוקיי? יפה מאוד. זאת אומרת, הדרך היא המאמץ לקראת. לפי הזוהר הקדוש, הנקודה הייתה להגיע הנה לארץ ישראל, לנקודת האמצע, למקום שממנו שתת העולם, למקום הגבוה ביותר, כן? ארץ ישראל זה המקום הגבוה ביותר, על פי הגמרא ועל פי המשנה, מכל העולם כולו. זה לא גבוה פיזית, אני זוכר שגבוה זה רוחני, זה פנימי. ככל שאתה עולה גבוה יותר, זה הכוונה שאתה נכנס פנימה יותר ומגיע לקדושה ולרוחניות גבוהה יותר. בסדר? גדולה יותר. זה המשמעות של זה. יופי. יש משנה מאוד מוכרת באבות. המשנה המוכרת מאוד באבות היא בפרק A, והמשנה אומרת, משנה ג', 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. חיבתו, מי מחבב אותו? השם. אז מה הוא עושה כי הוא מחבב אותו? נותן לו פרס. מה הפרס שנותן לו על החיבה? אני אוהב אותך, אני אתן לך 10 ניסיונות. הראשון לך לך, אחרי כן, תכף נראה אם זה הראשון או לא הראשון, אבל בכל אופן, לך לך, ניסיון אור כסדין והכבשן, ניסיון גירוש הגר וישמעאל, ניסיון זה שלוקחים את אשתו שרה, ודאי, שרה במצרים, שרה אצל אבי מלך, שתי ניסיונות בשרה, תכף נראה את הניסיונות, ובסוף, קח את הבן שלך, שחט אותו. למה? כי אני מחבב אותך. להודיע חיבתו של אברהם אבינו על הראשון, כך אומרת המשנה. לכאורה, משנה תמועה. זו משנה שטעונה הסבר. יש פה בוודאי יסוד, יש פה עמוד, יש פה יתד, להבנה עקרונית במושגים של, במושגי חיינו, במושגים של יהודים. אומר הברטנורה, 10 ניסיונות, 1 אור כסדים, שישליחו נמרוד לכבשן האש. השני לך לך, שלישי ואי רעב, והוא יורד למצרים, רביעי ותוקח האישה בית פרו, עצם זה שלוקחים את שרה לבית פרו, 50 מלחמת המלכים, 60 מעמד בין הבתרים, שהראה הוא שיבוד, שיעבוד מלכויות, זה לראות את המחזה הזה של בין הבתרים, לראות שיעבוד מלכויות זה דבר קשה, 7 מילה, בגיל 99 מילה, 8 אבימלך לוקח את שרה, פעם שנייה של שרה נלקחת, 9 גירוש, הגר ובנה, והסירי העקדה. זה קרה ברטנורה. בא הרמב״ם, ואומר לו, לך לך זה הניסיון הראשון. הרמב״ם מסתכל על הניסיונות, רק מה שכתוב בתורה, בלי מדרשים. ניסיון אור כסדין, לא כתוב בתורה. לומדים אותו מפסוק בתורה, מפסוק בפרשה הקודמת, פרשת נוח, שמה כתוב שהרן נפל על פני אביו. נפל על פני אביו. אז שואלים מה פירוש הוא נפל על פני אביו? הוא מת לפני אבא שלו, זה הכוונה. מת, אז באיזה סיבות הוא מת לפני אבא שלו? אבא, המדרש מסביר שהוא נפל, הוא מת בסיבות טרגיות, כי כשנמרוד לקח את אברהם וניסה לשדל אותו לעבוד עבודה זרה, ואברהם סירב, אז נמרוד אמר לו, אני זורק אותך לאש ונראה אם האלוהים שלך יציל אותך. אברהם אמר לו, תפדל, זרוק. זרק אותו, יצא אברהם, יצא. קדוש ברוך הוא צינן, המלאך גבריאל, כולם זוכרים את המדרשים. יצא אברהם, באו אל הרן, אמרו לו, עם מי אתה, עם נמרוד או עם אברהם? הוא אמר, אני מנצח, אברהם ניצח, אני עם אברהם. אמרו לו, אין בעיה, גם אתה בכבשן, בוא נראה. זורקים אותו לכבשן, ונשרף באמת. יוצא אבל, שאור כסדין לפי הרמב״ם, הוא לא ניסיון, כי הוא לא כתוב בתורה. הוא מדרש, כל מה שעכשיו אמרתי, זה מדרש. שנלמד מפסוק, אבל זה מדרש. אז אצל הרמב״ם, מה הניסיון הראשון יהיה? לך לך מארצך. הניסיון השני, ויהי רעב בארץ. השלישי, בי לקח שרה לבית פרעה. הרביעי, המלחמה עם 4 המלכים. לקחת את הגר לאישה לאחר שנואש מלהוליד את שרה. אצל הרמב״ם זה ניסיון. זה לא דבר פשוט. המילה, לקיחת שרה לבית אבימלך, גירוש הגר והרחקת בנו ישמעאל, עקדת יצחק. עשירי. יפה מאוד. זה הרמב״ם. יש לנו ברטנורה פירוש אחד, רבינו עובדיה מברטנורה הוא ראשון, רבינו אברהם עובדיה מברטנורה הוא ראשון, אין לנו השגה בגאונות שלהם. הרמב״ם זה ראשון, אין לנו השגה בגאונות שלו, הם מונים באופן הזה, ישנם שיטות נוספות למנות, כמובן שכל מניה כזו יש מאחוריה שיטה, יש מאחוריה היגיון, יש מאחוריה המון 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 המון, מה ללמוד? למה הם עונים באופן הזה? מה היה באור כסדים? מה זה אור כסדים? מה זה אור? אור נכתב כמו אור. אבל מה ההבדל בין אור לאור? אור זה אש. אש שורפת, זה נקרא אור. אור, אתם לא תאמינו, אבל אור זה גם בקעה, לפי אחד הפרשנים. זאת אומרת, ירידה למקום נמוך, בקעה. אתה אומר, מאורת הצפעוני. מאורת זה לשון אור, היא תמיד באדמה, היא תמיד מכילה בתוך אדמה, היא ירידה כלפי מטה, היא בקעה. אז יש, סתם פתחתי לכם את זה רק בשביל להגיד שיש עומק תחת עומק בוודאי, יש עומק תחת עומק רק בלשון אפילו של חז"ל. בא פרקי המסכת אבות דרבי נתן, וכשהוא נותן את הפירוש, הוא אומר 10 ניסיונות, נתנסה אברהם אבינו עליו שם, לפני הקדוש ברוך הוא, וכולם נמצא שלם. אלו הם, 2 בלך לך ורעבון. היה רעב, הוא ירד למצרים. בלך לך, רעב, 2 בשני בניו, נכון? הוא לא סופר את העקדה בתור האחרון, אלא הוא מונה לך את הניסיונות. לא, לאו דווקא לפי הסדר. הוא אומר, שתיים בשתי בניו, שתיים בשתי נשיו, גם גירוש הגר, גם לקיחת שרה ל... לא, יש לך ככה. שניים בלך לך...
הגר לפעמיים שרה.
רגע. שניים בלך לך הוא רעבון. כן? לך לך רעבון זה שניים. שניים בשני בניו זה גירוש ישמעאל והעקדה. שתיים באשתו, באשתו, מה זה שתיים באשתו? פרעה ואבימלך. אחד עם המלכים, אחד בין הבתרים, אחד באור כסדים, ואחד בברית המילה שלו עצמו. הנה 10 ניסיונות. מה הוא לא מנע פה בתור ניסיון? איך? לא, לא, מנע כדאי צריך, אמר שתיים בשתי בניו. את הגר וישמעאל הוא מנע בתור ניסיון אחד, לא בתור שניים. יש לשון דומה ויש לשון שונה בפרק באבות לרבי נתן, ובכולן נמצא שלם, וכנגדן עשה הקדוש ברוך הוא 10 ניסים לבניו ומצרים. למה הפרק אבות לרבי נתן, אבות לרבי נתן, למה הוא מונה באופן הזה? כי הוא באופן הזה עכשיו מסביר 10 ניסים שנעשו לאבותינו במצרים. זוכרים מה אמר הרמב"ן? אמר מעשה אבות סימן לבנים, תסתכל מה קרה אברהם, יצחק ויעקב, הם מכינים לך את הדרך לעתיד. הם מכינים את הדרך לבני ישראל שהיו במצרים, והם מכינים את הדרך לכל אחד ואחת מאיתנו היום. הם מכינים את הדרך לחיים שלנו היום. אז לכן הוא מונה את זה באופן הזה. שווה ללמוד גם את זה שיעור שלם. זה אני מביא רק בשביל לסבר את האוזן. יש פרקי דרבי אליעזר. פרקי דרבי אליעזר זה רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול. היה רבו של רבי עקיבא. זה גאון עולם, גאון עולם. בפרק 26, מעניין, רמז. 26 זה שם הווי, כן? אז הוא מביא, מה היה הניסיון הראשון? בכלל משהו אחר. לא שמענו עד עכשיו. הוא אומר, הניסיון הראשון, כשנולד אברהם, אבינו ביקשו כל גדולי המלכות, יש נוסח שכתוב, במקום כל גדולי המלכות נמרוד, להרגו. ונכבה מתחת לארץ 13 שנה שלא ראה לו שמש ולא ירח. נס לאיזה מערה, לאיזה... התחבא. לאחר 13 שנה יצא מתחת לארץ, מדבר בלשון הקודש, מדבר בלשון הקודש, מאס אשרים, שיקץ את הפסילים, ובטח באל יוצרו, ואמר השם צבאות אשר אדם בוטח בך. מה הניסיון הראשון? בכלל שאברהם אבינו נמצא באיזה מערה, נכבה מכל אלה שרצפו להרוג אותו. ניסיון שני, ניתנו בבית האסורים 10 שנים, 3 בקוטה ו7 בקרדו. הוא היה אסור, אתם לא... אברהם אבינו עליו שלום, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך לך מארצך ומולדך מבית אביך אל הארץ אשר אראך, בן כמה הוא?
75.
מה הוא עשה עד גיל 75? שהוא יכול להראות לי בתורה משהו שכתוב על אברהם אבינו לפני?
כלום.
אתה לא יודע עליו כלום. כלום. נוח אתה יודע. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח, ויאמר השם לנוח. אז בא השם מדבר לנוח. למה? הוא איש צדיק תמים בדורותיו, אתה יודע שהוא התהלך את האלוהים וכו'. כל בני הדור שלו היו רשעים, נכון? זה כתוב. אברהם אבינו, מה אתה יודע עליו? גורנישט, נכון? גורנישט, גורנישט, כלום. שום דבר אתה לא יודע עליו, כלום. אתה לא יודע עליו שום דבר, אתה יודע רק למי הוא נולד. גם, רק שם האבא. אתה יודע שהוא נולד לתרח. מי הוא היה, מה הוא עשה 75 שנה, אתה לא יודע. מדרשים ספרים לנו שהוא היה אסור. הוא היה קלו, תקופות ממושכות מאוד. בכל מיני מקומות. קרדו, קוטה, כן. אבל מה הניסיון השני? הראשון, מערה. השני, נתנו בבית האסירים. השלישי, טלטלו מבית אביו והביאו לחרן. ושם מת תרח אביו, ואמתלי אמו, הנה לומדים מפה, מי הייתה אמו של אברהם אבינו? אמתלי בת קרנבו. אמתלי בת קרנבו. אמתלי בת קרנבו. ואומר לו, והטלטול קשה לאדם יותר מכל הוא, מיני שטלטלו, שנאמר, לך לך מארצך. אז לך לך לפי... אפיר כדי רבי אליעזר, זה הניסיון השלישי. הניסיון השלישי. הרביעי, הרעבון. החמישי, נלקחה אשתו לבית פרעה. השישי מלחמת המלכים, השביעי ברית בין הבתרים, השמיני המילה, התשיעי עוד פעם מלקחת, התשיעי זה ישמעאל והגר, גירוש, והסירי העקדה. סירי העקדה, ובאמת פרק הדר רבי אליעזר מקדיש לנושא העקדה פירוט מיוחד, הוא מספרט מאמר יצחק בעקדה, איך הוא אמר לאבי שלו, תחזק את המאסרי, תעקוד אותי כמו שצריך, חברם שם עליו רגל, כמו ששוחקים פר או משהו, אתה שם את הרגל כדי שהפר לא יזוז מהרגליים, ותפגום בשחיטה. יפה מאוד. זה הפרק הדר רבי אליעזר, 10 ניסיונות. האופן שהפרק הדר רבי אליעזר מונה את הניסיונות, הוא שונה לחלוטין מכל אלה שהזכרנו עד עכשיו. לא הזכרתי עוד עשרות מפרשים אחרים. תראו את הספורנו, תראו את האבן עזרא, תראו, יש המון מפרשים שמונים את הזה. לא הזכרתי כי אני הבאתי את אלה שהם מובילי קו. כן? יש כאלה שאומרים כמו רמב״ם, יש כאלה שאומרים כמו אבות דרבי נתן, יש כאלה שאומרים כמו הפרק דרבי אליעזר, יש כאלה שאומרים, הבאתי את השיטות, את השיטות.
אבל סליחה, מה שמעניין, אמרו כל אחד ניסיונות שונות, ניסיונות שונים. אבל כולם עשרה, למה אחד נגיד לא יותר? אם ככה, זה יותר מעשרה.
נכון.
12, 11, כל אחד אפשר להגיע
ל-15
אפילו.
נכון.
אבל כולם עמדו
בעשרה, זה מעניין. למה? בכלל זה שאלה, נכון? לגבי המספר 10. יש הרבה מאוד דברים שהמספר 10 נזכר בהם, הרבה מאוד עניינים. מה כשאנחנו שומעים את המספר 10, מיד צריך להגיד לנו. 10 מאמרות נברא עולם, 10 הדיברות, 10 מכות במצרים, 10 הרוגי מלכות, מה שאתם רוצים. מה זה מיד אומר 10? 10 ספירות, קומה. יש לך קומה. קומה שלמה. מקטר עד מלכות. יש קומה שלמה. זה תמיד צריך לומר לך את הדבר הזה. יופי. עכשיו, יש מדרש רבה. המדרש רבה אומר דבר שהוא צריך קצת לעמוד עליו, ומפה אנחנו קצת ניכנס לתוך העניין. אומר המדרש רבה, פרשה למתת, משנתת. אמר רבי לוי, שתי פעמים כתיב לך לך, ואין אנו יודעים איזו חביבה, עם השנייה, עם הראשונה. פעמיים נאמר לך לך. פעם אחת בפרשתנו כתוב לך לך מעצמך ומבית אביך, פעם שנייה כתוב בעקדה, לך לך אל הר המוריה, לך לך אל ארץ המוריה, סליחה. אומר רב לוי, שתי פעמים כתיב לך לך, ואין לנו יודעים איזו חביבה, עם הראשונה או השנייה. אז זאת אומרת, כן, משווה, הוא אומר, שמה, הקב' הוא אומר לו, לך לך מארצך, ואומר לו, לך לך אל ארץ המוריה, מה יותר חביב לפני הקדוש ברוך הוא? היציאה מחרן או עקדת יצחק? אומר, הווה השנייה חביבה מן הראשונה. וואו, עקדת יצחק יותר חביבה מהראשונה, מהיציאה מחרן. איזה השוואה יש בזה? איך אתה בכלל משווה? איך אתה לכתחילה משווה בין עקדת יצחק לבין זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך. מה יש? בלך לך מארצך הוא מבטיח לו הבטחות. בלך לך מארצך הוא יוצא מבין הרשעים, כמו שראינו בזוהר הקדוש. לתקנה דרגה דילך, לתקן את הדרגה שלך והכל. בעקדה זה משהו אחר לחלוטין. מה ההשוואה, מה נקודת השווי בין סיפור לך לך של מארצך לבין לך לך של העקדה? איך אפשר בכלל להשוות בין שני הדברים? זו השאלה. מה העניין הזה בכלל? יש, כדי להבין את זה, קודם כל, השאלה נחשב היא די ברורה. זאת אומרת, אדם לא יכול להתעלם מהעובדה שכאשר אנחנו בוחנים את הניסיונות, בלי יוצא מן הכלל, בכל המפרשים כולם מביאים את לך לך בתור ניסיון, בין אם זה הראשון ובין אם לאו, אבל ראינו שהשיטה של הרמב״ם, שהיא שיטה מובילה, שזה הניסיון הראשון, וכולם סופרים את העקדה בתור ניסיון אחרון, עשירי. ועכשיו בא מדרש רבה. מדרש רבה זה מדרש מאוד מאוד יסודי, ואומר, תשמע, יש שאלה, מה יותר חביב לפני הקדוש ברוך הוא? הניסיון הראשון או הניסיון האחרון? כתוב אל ארץ המוריה, אני מבין, זה הניסיון האחרון, העקדה יותר חביב לפני הקדוש ברוך הוא. מה לכתחילה השאלה? איזה אבא אמינה, מה נותן לך לחשוב בכלל, שאתה עושה השוואה שהניסיון הראשון אולי יותר מהניסיון האחרון? זה בכלל לא שייך. זה שני דברים שונים לגמרי. האור החיים הקדוש מוסיף עוד שאלה לפסוק הזה, לך לך מארצך ומולדך מבית אביך. אומר האור החיים הקדוש דבר שאני חושב שגם שלא הבחנו בו, אני מדבר על עצמי, שלא הבחנתי בו קודם, אני נתתי לעצמי איזה פליק קטן. אומר האור החיים הקדוש, אומר, תראה, כתוב פה ככה, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אומר, תגיד לי, אם הוא הלך, אם אני אומר לו רק, לך לך מארצך, זה לא עוזב גם את מולדתו, ולא עוזב את בית אביו. בשביל מה הוא אומר לו, היה צריך להגיד לו כמה, לך לך מבית אביך, רק בית אבי, לא, ממולדתך, רק ממולדתי, מהמקום שנולדתי בו, לא, גם מארצך. זה סדר הגיוני, זה מוציא את האדם מהסביבה הפרטית הקרובה שלו, אל סביבה קצת יותר רחוקה, ובסוף אל מחוץ למסגרת הארץ שהוא בר חי. אבל אם אני אומר לך, לך לך מארצך, זה מספיק. התחלת עם מארצך, זהו, אני לא צריך להגיד לך ממולדתך מבית אביך. מה היה פה? גם רש"י הקדוש הבחין בשאלה הזו. רש"י עונה על זה בלי לשאול את השאלה. רש"י אומר, למה הוא עושה את זה? כדי לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. אז כל דיבור ודיבור, אז אני מוסיף. נכון, הייתי אומר מארצך, זה מספיק, אבל אני מוסיף לך גם ממולדתך וגם בית אביך, קח שכר על כל דיבור ודיבור. כמו שכתוב, גדול המצווה ועושה מי שאינו מצווה ועושה, אז אני מצווה לך עוד ציווי, עוד ציווי, עוד ציווי, על כל דבר שתקיים, תקבל שכר. יפה מאוד. האור החיים הקדוש אומר, נותן טעמים נוספים. אומר האור החיים הקדוש ככה, זה, תראו לשון מתיקות, זה, אכן הטעם הוא, טעם, שחזל משתמשים בלשון טעם. מה זה טעם? מה הפירוש של טעם? טעם זה סיבה. טעם זה סיבה, נכון? טעם. מה הטעם שאתה הולך לשיעור תורה? הטעם שאני הולך לשיעור תורה זה בשביל ללמוד. הסיבה שאני הולך זה בשביל ללמוד. כשאדם נשאל על טעמי מעשיו, אז הוא נשאל על סיבות למעשים שלו. כשחזל משתמשים בלשון טעם לסיבה, זה לא סתם. יכולים לשאול מה הסיבה. הם ידעו עברית, ידעו לשון הקודש, קצת יותר טוב מאיתנו. הם יכולו לשאול מה הסיבה. נכון? הם אומרים לו, מה הטעם? מה הטעם זה כמו שאתה אמרת. זה צריך להיות, כן, זה צריך להיות סיבה טעימה, שהיא נותנת לך טעם תבלין לעשות. תבלין לפעול. זה אומר כך, אכן הטעם הוא להיות, כי בערך צער הפרידה, קטן הוא צער פרידתו מארצו, מפרידתו ממולדתו, ופרידתו ממולדתו, מפרידתו מבית אביו. לכן סידר הדרגות ממטה למעלה. אומר הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר על אברהם, אברהם אהובי. אז הוא לא רוצה לצייר אותו בבת אחת צער גדול. כמו שלא עלינו ולא עליכם, כשמודיעים לאדם דבר קשה, איזה דבר קשה, אז לא באים אליו מיד, מפילים עליו את הדבר הקשה. אלא לא אומרים לו, תשמע, פלוני נפטר. אומרים לו, תראה, אתה יודע שפלוני היה חולה מאוד, שהיה חולה, כן, אתה יודע שבאחרונה הוא היה מאושפז חולה מאוד, חולה, אז הוא נפטר. אדם מקבל את הדבר המצער, הוא צריך לקבל את זה בהדרגה. אז בא הקדוש ברוך הוא לאברהם, אמר לו, לך לך מארצך. נו, אם זה רק מארצי ולא ממולדתי, זה לא נורא. אני מולדתך. ומבית אביך, אל תשאיר, אל תיקח איתך אף אחד. האור החיים מתכוון אפילו לא אתלות. הוא שואל, האור החיים, איך יכול להיות שאחרי שאומרו לך, לך לך מארצך ומולדתך, מבית אביך, אתה לוקח אתלות איתך. אמרו לך, לך מבית אביך, אל תיקח אף אחד, תלך לבד. קח את אשתך ולך. והיה נשוי כבר אברהם, נכון? אברהם נסע את שרה כששרה הייתה בת כמה? 15. הייתה בת 15. אברהם היה מבוגר ממנה בעשר שנים. והוא היה בן 25, נכון. זה שנת 1973 לבריאה. לא זוכר זה בעל פה, זה כתוב. מהמדרש, מהמדרש. מהמדרש, לא מהתורה. מהמדרש יודעים הרבה מאוד פרטים, לא מהתורה. יפה. ואז הוא לוקח שכר, והטעם השני של אור החיים הקדוש, זה טעם הראשון של אור החיים הקדוש, תודיע לו בהדרגה. הטעם השני של אור החיים הקדוש דומה לטעם של רש"י, וליטול שכר על כל פרט ופרט. כדרך אומרו את בנך, כמו בעקדה, אומר לו את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. כך שכר, את בנך, את יחידך, אשר אהבת, כך על כל פרט ופרט כך שכר. ויש אותם. עוד ירצה לומר שילך לו מארצו, אך לא יהיה כסדר יציאתו מאור כסדים שהוליך אמו מולדתו ובית אביו. לא, אברהם אבינו יצא מאור כסדים והלך לחרן. כשהוא יצא מאור כסדים והלך לחרן, הוא הלך גם עם אבא שלו, גם עם הדודים שלו, גם עם האח שלו, גם עם האחים שלו, גם עם האחיינים שלו, הוא הלך עם כולם. הוא אומר שלא תהיה יציא אותו כמו מאור כסדים, ששם הוא יצא מארצו, אבל לקח איתו את בית אביו. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך, אל תיקח איתך אף אחד. אך אברהם לא הבין זה בדברי השם, ולקח עמו את לוט. והאור החיים הקדוש חושב, עד כדי כך שזה אפילו היה חטא אצל אברהם. אפשר לראות בזה בנדנות, כן, מי אנחנו נדבר על אברהם אבינו, עליו ושלום, אבל זה דקדוק, יכול להיות שיש פה איזה דקדוק עם אברהם אבינו, שהוא לא קיים את הציווי הזה בצורה מלאה. מוסיף האור החיים הקדוש רק בסוגריים, אני אומר, מוסיף עוד ניסיון. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ולא אומר לו לאן הוא הולך, זה ניסיון נוסף. ככה הוא אומר. אל הארץ אשר אראך, פירוש שלא הודיעו לראות אם ימהר לעשות דבר מלך שלטון מבלי דעת המקום, וזה ניסיון בניסיונות. אני אומר לך, לך. שואל לאן? בסדר, אין בעיה, אני הולך. לאן? לא אומר לך, אני אגיד לך בעתיד. זה ניסיון. זה ניסיון. טוב, לא הזכרתי את הסוגריים האלה סתם, כי זה קשור עכשיו למה שאנחנו מדבר בעזרת השם. בעזרת השם, כשניתן את התשובה על שאלת אוהב ישראל, אז מיד אחרי זה אנחנו נעבור ללמוד את העניין שלך לך קצת יותר בעמקות. אומר האוהב ישראל, מה, אתם זוכרים את השאלה של האוהב ישראל? כן. יש שאלה. האוהב ישראל אומר, מה הניסיון בזה בכלל? מה הניסיון? אחרי כן שאלנו שאלת האור החיים הקדוש, מה משווים פה בכלל? בניסיון ראשון לאחרון, נכון? יפה מאוד. יש... בכלל, זכות העקדה, את העקדה אנחנו מזכירים לפחות פעם ביום. תימנים לדעתי מזכירים פעמיים ביום את העקדה. גם לפני מנחה הם קוראים, נכון? יפה. גם שחרית וגם מנחה אצל התימנים, עשינו רק שחרית. כל יום מזכירים סיפור העקדה. מישהו מזכיר את הלך לך? לא. מזכירים, אתם מזכירים את הלך לך, פחות או יותר כשעוברים את זה פרשיות השבוע, ואולי, אני לא זוכר בוודאות להגיד לכם, אבל אולי בימים הנוראים גם מזכירים. בימים. אבל... כן, זהו. אבל לא יותר מזה, אין כל יום. אין כל יום. אומרת, אז איך בכלל משווים, כן? יודעים, כתוב שאברהם אבינו לקח את המאכלת בידו בסיפור עקדה. חז"ל אומרים, למה נקראת שמה מאכלת? שאנחנו אוכלים ממנה עד היום. מהזכות של העקדה, אנחנו אוכלים עד היום הזה. אוכלים, כל פעם שאתה מזכיר את זכות העקדה, אתה נושע. הקדוש ברוך הוא שומע על התפילות שלך. מה אתה משווה לך לך לעקדה? יש גמרא בסוכה. טוב, כולם מכירים את הביטוי כל ההתחלות קשות?
כן.
הביטוי הזה הוא לא המצאה של סופר ישראלי בין המאה ה-20, אלא זה תנחומה. יש מדרש תנחום הישן, מביא את זה על הפרשה שלנו, כל ההתחלות קשות, כל ההתחלות קשות. יש גמרא בסוכה, נ"ב, כולם מכירים אותה, אני אחזור על השם שלה בצורה חופשית. הגמרא בסוכה נ"ב אומרת, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שופט את העץ הרע לפני הצדיקים ולפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה. רשעים נדמה להם כחוט השערה, כחוט השערה. צאים רשעים, צאים צדיקים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא שופט, עושה משפט ליצר הרע. שם את היצר הרע לפניהם, הצדיקים רואים הר עצום, יצר הרע נראה להם כמו הר עצום, הרשעים בקושי רואים את היצר הרע, וזה חוט דק כחוט השערה. הצדיקים מתחילים לבכות, הללו בוכים, והללו בוכים. הצדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר כזה? והרשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש יצר הרע שהוא כחוט השערה. עכשיו אני שואל אתכם, בסוף יצר הרע זה חוט השערה או הר גבוה? מה זה יצר הרע? ברור תלוי במי, אבל אני שואל עוד פעם, בסוף אובייקטיבית הוא הר או חוט השערה? אומרת הגמרא, דבר שהוא פלא, בהתחלה נדמה כחוט בוכנה, ולאחר מכן נעשה כעבותות העגלה. עבותות העגלה זה החבלים העבים האלה שמושכים את העגלה איתם. כמו יש גמרא בשבת אומרת, כך אומנותו של יצר הרע. כתחילה אומר לאדם עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, סופו שאומר לו עבוד עבודה זרה ועובד. מה הכוונה? לא מבין שמצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. אם אדם מתחיל עם יצר הרע, יצר הרע אף פעם לא בא ואומר לו, בוא נלך לעבוד עבודה זרה, והאדם רץ אחריו. יצר הרע אומר לו, בוא, עזוב אותי מים אחרונים. מה עכשיו מים אחרונים? שחרר. הוא לא עושה מים אחרונים. מחר הוא בא ואומר לו, מה אחרון אתה לא עושה? מה היה כבר נטילה, גם אל תעשה. בקיצור, עוד דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר גדול ועוד דבר קטן ועוד דבר גדול מאוד, בסוף הבן אדם מוצא את עצמו עם הער של אבונות, הולך לעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, דבר גורר דבר. עבירה גוררת עבירה, ומצווה גוררת מצווה. יפה מאוד. גם בניסיונות זה ככה. תבינו איך זה עובד. ודאי שניסיון העקדה היה קשה יותר מניסיון של לך לך. ודאי שניסיון העקדה הוא חביב יותר והוא נכבד יותר והוא כמעט בלתי נתפס, ואפילו אברהם אבינו, אם ניסיון העקדה היה הניסיון הראשון שלו, לא היה עומד בו. לא היה עומד בו. אלא מה? בניסיונות כמו במצוות. הניסיון הראשון, אם עמדת בו, נותן לך כוח לעמוד בניסיון השני. ואם עמדת בשני, יהיה לך כוח לעמוד בניסיון השלישי והרביעי והחמישי, וכן על זו הדרך. זאת אומרת, בזכות מה עמד אברהם אבינו בניסיון העשירי, בניסיון העקדה, בניסיון הקשה מאוד? בזכות זה שהוא עמד בניסיון הראשון בלך לך. זה נכון לחיים שלנו בצורה מדויקת. אם אדם יכול להגיד לא ליצר הרע בפעם הראשונה, יותר קל לו להגיד בפעם השנייה. אם הוא נפל בפעם הראשונה, אדם לא ישן מימיו, לא ישן. עכשיו בא מישהו מציע לו סיגריה, הוא אומר לא רוצה, תודה. לא קשה, לא מסובך, הוא לא ישן מימיו, הוא לא מכיר את הטעם, הוא לא מכיר את ה... הוא לא שום דבר, נכון? אמר לו, יבוא פעם השנייה להציע לו, או דברים אחרים, קל לו להגיד לא, הוא למד להגיד לא. אם אדם לקח פעם אחת, זה כבר מסובך להגיד לו בפעם השנייה. זה יותר מורכב. הוא כבר טעם את הטעם. הביס השני בתפוח הוא תמיד תמיד יותר בעייתי. תמיד. אדם הראשון וחווה לא נענשו על הביס הראשון. נענשו על הביס השני. הביס השני זה כבר היה בטייבה. זה היה עם תאווה. הביס הראשון היה לתקן שם שמיים. חשבו מחשבות נאצלות. מה הם יעשו, איך יתקנו את העולם ואת ה... יביאו את המשיח. הם יביאו את המשיח. אבל הביס השני היה כבר מתוך... מה שהיה טעים להם הביס הראשון, על זה נמשו. יפה מאוד. אז אם ככה, כל ניסיון הוסיף כוח לאדם להתמודד עם הניסיון הבא אחריו. אז ממילא, עכשיו מובנת השאלה, איזה ניסיון חביב יותר לפני הקדוש ברוך הוא? האם הניסיון הראשון, שהוא זה שנתן את האפשרות להגיע לניסיון העשירי ולעמוד בו, או הניסיון העשירי עצמו, בזכות עצמו הוא ניסיון יותר קשה, יותר מסובך, יותר מורכב וכו'. והתשובה היא הניסיון האחרון. התשובה היא הניסיון האחרון. בסופו של דבר, כשאתה מגיע לדרגת צדיק, אז יצר הרע נראה כמו הר. זה בסוף לעבור הר. כל הגדול מחברו, יצרו גדול אימנו, יותר ממנו. זה נראה הר, אבל יש לך את הכוח לעבור אותו. מה אדם צריך לדעת? אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לאדם, זה לעולם עם יכולת ועם כוח לעמוד בו. לעולם. אם האדם עובד בשיטה, נתן לי הקדוש ברוך הוא ניסיון, אני עומד בו, אני אומר לא, אני לא הולך, יש לי את הכוח לניסיון הבא, בלי שום ספק. אין מה להרהר אחרי זה, אין מה להרהר. זה חוק טבע. לא עמדת, זה יותר מורכב, יותר מסובר, גם לא בלתי אפשרי, לא צריך מיד ליפול, כן? ליפול לא ברוחנו ולא בזה, אלא לדעת שזה יותר מורכב ויותר מסובך. אבל אפשר, לעשות ריסט אפשר כל רגע נתון, לעשות ריפרש לכל החיים שלנו, יש בכל רגע נתון הזדמנות. זה המחיה בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בכל יום תמיד הכל נברא מחדש. כל בוקר זה יום חדש. לחלוטין, חדש עם כל המשמעויות של יום חדש. יפה מאוד. אז ראינו את לשון הזוהר הקדוש, ראינו את הדברים שנאמרו במדרשים, והבנו את הנושא של הניסיון, של לך לך, שהניסיון, ניסיון זה מלשון נס, שאדם נותן, האדם מקבל ניסיון ועומד בו, אז הוא מעלה את עצמו, תקנה דרגה דילך, זה מעלה אותו, כל ניסיון מעלה אותו, מתקן את הדרגה שבה הוא נמצא, והוא מתעלה מעלה אחר מעלה, עד שברוך השם ובעזרת השם מגיע לתיקום שלו. הרמדו ואלי, רבי משה דוד ואלי, יש לו פירוש על התורה נקרא אור עולם, אחד מעשרות הספרים שהוא כתב, גאון עולם, צד דופן, צד דופן, חי לפני כ-250 שנה. אז הוא אומר, אתה יודע למה היה צריך תהליכה? לך לך, אברהם אבינו אתם תפגשו אותו עולה כל הזמן, גם בתוך ארץ ישראל כתוב שם לך לך לאורכה או לרוחבה, נכון? לך, 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 ברור, מה אתה מה עושה? הולך לאורך ולרוחב, הולך, הוא כל הזמן הולך, בקטה הוא הולך ופה הוא הולך, הוא כל הזמן הולך, אברהם אבינו איש הולך. מה הכוונה? אומר הרמדו ואלי, כשאדם הולך זה תמיד בדרך ל, המטרה היא לא הדרך לכאורה, המטרה אליה אני רוצה להגיע, בשבילה אני הולך. אז ההליכה היא במובן מסוים המתנה לפני שאני מקבל את הפרס הגדול. אני הולך לקבל את הפרס הגדול, בדרך אני צריך להגיע אליו, אני צריך ללכת. אז מה ההליכה? ההליכה זה המתנה עד שאני אקבל את הפרס. אומר רמדו ואלי ככה. כן. וכאן הודיענו הכתוב בתחילתה של זאת הפרשה, שמיד אחרי מיטתו של תרח, ציווה השם יתברך אל אברהם בנו שיצא מחרן וילך אל ארץ אחרת. ולא הודיעו איזו היא. כדי להגדיל שכרו על ההמתנה. כי הוא הניסיון השני כידוע. אז אצל רמדו ואלי גם הוא אור כסדין סופר בתור ניסיון ראשון. אבל עיקר הדבר זה כדי להגדיל שכרו על ההמתנה. הדרך היא המתנה. אדם מתאמן למרתון, האימונים זה רק הדרך לזכייה במרתון. הדרך הזו היא לא פשוטה. אף פעם הדרך היא לא פשוטה. אף פעם. דרך זה דבר שהוא מסוכן, דרך זה דבר קשה, דרך נתפס בספרים הקדושים בתור גלות, הגלות היא הדרך, הגאולה היא המטרה, היא המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע. מה התוצאה אל הארץ אשר הרקע? אומר הרמדו ואלי, אראה אותך שם כל מה שאתה מבקש לראות שאי אפשר לראות בארץ אחרת. יש לך רצון לראות דברים גבוהים, דברים גדולים, תעשה את הדרך, אני לוקח לך לראות את הדברים האלה. אשר הרעקה רוצה לומר שיראה לו את עצמו ואת שורשו, וגם יראינו לכל באי העולם. אומר הרמדו ואלי, אתה יודע מה זה הארץ אשר הרעקה? אני אראה לך את עצמך. אתה תעשה את הדרך הזו, דרך החיים, את המסע של החיים שלך, תפתח את החיישנים אל המציאות כולה ולנוכחות שלי בעולם, אתה תראה את עצמך, אתה תגלה להכיר את עצמך, אתה תגלה ללמוד על עצמך, אתה תראה מי אתה, מי אתה, ואחרי שאתה תראה מי אתה, כל העולם יראה מי אתה. דבר עצום, רמז ורעיון מדהים, מה זה הארץ אשר הרעקה? הרצון שלך, אני אביא אותך לראות קודם כל מי אתה בעיני עצמך. בוא תכיר את עצמך. אתה רוצה להכיר את עצמך? אתה לא יכול לשבת על הישבן, סליחה, חוץ מכבוד כולם, במקום אחד. אתה צריך לעשות דרך. אתה לא יכול לנוח על זרי הדפנה ולא לשקוט על השמרים. אתה צריך לעשות דרך. אתה צריך לקום ולעשות. אי, זה לא נוח. זה מקום בלתי מוכר. זה מקום לא ידוע. אדם מעדיף לשבת בבית סוהר. אחרי שנים, אחרי שהוא מתרגל לבית הסוהר, הוא מעדיף לשבת בבית סוהר מאשר לצאת לחופשי. יש סינדרום כזה. יש תופעה כזו. לפסיכולוגים, שידעו. יש תופעה כזו. זה דבר לא נתפס. מה אתה מעדיף לשבת בבית סוהר? זה המקום המוכר. פה אני מכיר את החוקים, פה אני מכיר את הכללים, פה אני מרגיש מוגן, פה יש לי את החברה ויש לי את סדר היום הקבוע, אני לא נדרש לקבל החלטות, יש כל מיני דברים שקורים. אף אחד לא אוהב שינוי. אף אחד. שינוי תמיד כואב. גם כשמורידים גבס, כואב. בהתחלה כואב ללכת על הרגל, היא כבר בריאה. כואב. אתה לא תוריד את הגבס בגלל זה, אתה תוריד. שינוי כואב. ללכת למקום לא מוכר, ללכת למקום שאתה יודע בשכל, שהוא ממעט את השם, הוא ממעט את הממון, והוא ממעט, שהדרך אליו, הדרך, היא ממעטת את הממון, היא ממעטת את הפריה ורבייה, והיא ממעטת את השם, אף אחד לא אוהב. אברהם אבינו, כשהוא נמצא בחרן, אחרי שהוא יצא מורכזים, הלך לחרן, בחרן, את הנפש אשר עשו, הוא הרב הראשי שם. הוא משעבד אליו את נפשות עשרות אלפים שם, אם לא למעלה מזה אנשים, שהם היו חסידים של אברהם אבינו. הוא היה איש הכי מכובד שם, היה לו כל הממון שצריך, היה מכניס אורחים, עשה את כל הדברים הכי טובים, הוא היה בית התמחוי הכי גדול באזור. הוא היה ידוע ומפורסם, היה לו שם טוב. מה קורה לאדם שמוציאים אותו מהמקום שבו יש לו שם טוב, יש לו יותר חברים ש... כתוב בספרים ככה, כתוב, תראו דבר מדהים, כתוב ככה: ועברך מברכך ומקללך האור. ועברך מברכך, מברכך זה לשון רבים, מקללך זה לשון יחיד. אומר האדמור מקומרנו, אומר, הקללה בלשון יחיד והברכה בלשון רבים, שהיו לאברהם אבינו עליו השלום אוהבים הרבה ושונא אחד, נמרוד. היה מקום טוב. לא, בא אליו הקדוש ברוך הוא, אומר, תשמע, נגד השכל, נגד ההיגיון, אל תחפש היגיון, אל תחפש שכל. אני אומר לך, לך, אתה רוצה ללמוד משהו בחיים, אתה רוצה להתפתח, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה להשתדרג, לתקנה דרגה, דילך בלשון הזוהר הקדוש, תקן את הדרגה שלך, אתה חייב להתנועע, אתה חייב לזוז מהנקודה שאתה נמצא בה. אבל אני מקום טוב, יש לי שיעורי תורה קבועים, ויש לי עבודה מסודרת, ויש... כן? אתה רוצה להישאר במקום הזה? לא אם אתה הולך בשיטה של תורה ומצוות. בשיטה של היהדות אין מציאות כזו. הקדוש ברוך הוא חפץ יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אין שלווה בעולם הזה. בעולם הזה באנו לעבוד. העולם הזה הוא עולם המעשה. הוא עולם העשייה. בעולם הזה אנחנו עובדים. בעבודה אין מנוחה. הון, אם אדם בא לעבודה ונרדם על שולחן העבודה, יום יחזיקו, יומיים, שבוע, אחרי זה יגידו לו לך הביתה. אתה מפוטר. אז שלום שהקדוש ברוך הוא יפטר מי מאיתנו טרם זמנו. כן? אבל אדם לא בא אליו לישון. לא באת לשבת, לא באת לראות טלוויזיה. לא, אתה לא באת אליו לזה. אתה באת לעבוד. מה זה לעבוד? לתקן את המידות, לתקן את ההתנהגות שלך, לעבוד על מידת החסד, לעבוד על מידת הגבורה, לעבוד בצורה מתוקנת, ללטש את היעלום שבך, לחבר, לעשות קשר הרמוני, קשר נכון בין הנשמה לגוף, להפוך את הגוף למרכבה, לנשמה, להעלות אותו, לגרום לו להתעלות, כמו שרבי נחמן אומר בתורה כ"ב, בליקוטי מוהר"ן, שהנשמה צריכה להראות לגוף את התענוג שבעולם הזה. היא צריכה להראות לו את התענוג שבעולם הזה. מה פירוש? שהם יחיו בהרמוניה. שהנשמה וגוף צריכים בהרמוניה, שלא הם סופסחים כל הזמן עם הגוף. למה אני שמן, למה אני רזה, למה אני ככה, למה אני ככה, כל הזמן סופסחים. הגוף מושך כלפי מטה, הנשמה לוקחת כלפי מעלה, למה שגם הגוף לא יעלה? שבת, מותר לאכול, מותר לשתות, לא רק שמותר לאכול, צריך ליהנות מהשתייה ומהזה, נכון? אז תתענג על השם. תענוג. למה? כי יש עליית העולמות, אז נראה גם הגוף עולה למקום יותר גבוה, יותר קרוב לנשמה. למה שזה לא ייקח ביום רגיל? זה יכול להיות. איך? אתה צריך לייסד את הקשר הזה בין גוף לנשמה. יפה מאוד. אז עכשיו תראו דבר שהוא מדהים. עד עכשיו ראינו, לך לך בכל מיני מובנים, בכל מיני פירושים, בכל מיני כללי התנהגות, שהלך לך בחיים האלה, הוא תורם לנו מאוד בהבנה של דרך ההתנהגות שלנו. התקדמות. אל תישן, אל תשקוט על השמרים. הלכת, יש לך שיעור כל יום בשבוע, תוסיף עוד אחד. כי זה בערב, עכשיו תוסיף בבוקר עוד איזה אחד. אין? אתה החלטת, קיבלת החלטה לעבוד על איזה מידה, קח את זה ברצינות, תוסיף עוד משהו, תלמד עוד משהו, תתקדם. זה נכון בוודאי לתורה ומצוות, זה נכון גם לגבי דברים אחרים. אדם צריך להתפתח. אדם צריך שתהיה לו התקדמות. הוא לא בסטגנציה, אנחנו לא נקראים עומדים, אתם יודעים מי נקרא עומד?
מלאכים.
אף אחד פה לא רוצה להיות מלאך. אף אחד לא רוצה להיות מלאך. מלאך לא נמצא פה. מלאך חי באיזשהו מקום אחר, לא פה. מי שרוצה להיפרד, חס ושלום. אף אחד לא רוצה להיות מלאך. אגב, גם לא טוב שאמא קוראת לילד של המלאך. לא, היא לא רוצה מלאך, היא רוצה ילד שובבצ'יק ונחמד וזה. עזוב, מלאכים יש בשמיים, יש לנו אחרי 120 להיות עם הרבה מלאכים. עכשיו אנחנו לא עושים מלאכים, אנחנו עושים בני אדם, גם לא בני אדם, אנחנו עושים יהודים טובים. אנחנו, בני אדם, קראנו בזוהר, בפרשת נוח, שהזוהר הקדוש אומר שמי שקורא לבן אדם, לחבר שלו, בן אדם, זה לשון גנאי. כי זה בן של אדם אחרי החטא. אנחנו לא בני אדם. אנחנו אדם. ויותר מאדם, אנחנו יהודים. יפה מאוד. אז עיקר הרעיון העברנו. עכשיו בואו נראה עוד את התשובה של בעל אוהב ישראל, ואחרי זה ניגש לבעל שם טוב הקדוש, שיעור חדש.
מורי סעדיה בן אור, גם קראו לו אוהב ישראל, הוא אומר, בעצת השם היא תקום.
נכון?
אהבתי את הפירוש הזה. הוא אומר, בעצת השם היא תקום.
אם אתה רוצה שהשם יעזור, תעשה מעשה. תקום, תפעל, תלך. אומר הבעל אוהב ישראל, מאהבת ככה, אתם יודעים מה היה עיקר הניסיון של אברהם בלך לך? זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תקבל פרס. אתה תקבל ואברכך, ואברכך מברכך ומקללך אור. זה הניסיון הכי גדול. אתה יודע למה? כי עכשיו אברהם נדרש לזכך את מחשבתו וללכת בציווי הקדוש ברוך הוא, בלי לחשוב על הפרס אפילו לא רגע אחד. בלשונו הזהב הוא אומר ככה, בעיקר הניסיון של אברהם אבינו עליו שלום היה, שמחשבתו הייתה זכה ונקייה ותאורה, בלי שום סיג ופסולת חס ושלום, לכוון בהליכה זו שום דבר לטובתו ולנעתו, גם שידע באמת שצמח לו מזה כל טוב כמו ששמע מפי השם יתברך. אדם, יש לו הרבה ניסיונות כאלה בחיים. בא מישהו מבקש לך צדקה. למה אתה נותן? כי אתה מרחם או כי השם ציווה? השם ציווה. זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא בא, יודע לפקוט יפה, או בא איזה כזה שנראה לך מסכן, או אם הוא בא ולבוש יפה ומדבר ולא יודע לדבר, מגמגם. אתה צריך לתת לזה, אתה צריך לתת לזה, אותו דבר. למה שיש שוני? מתי יכול להיות שוני כשאתה נותן צדקה? אם הלכת בדקת מה אני אז צריך, מה יש לו, מה אין לו, איפה בדיוק, אבל אם לא, למה שנכנס, אני לא מדבר עליכם, מדבר על עצמי, נכנס מישהו לבית כנסת, עומד על הדוכן, והוא נראה מסכן כזה, ובוכה, אתה קל לך להוציא מהארנק, וכשעומד מישהו שלבוש באלגנטיות, ומספר סיפור קשה, אבל בלי דמעות, מספר עובדות, יותר קשה לך להוציא מהארנק, כי אני לא עושה בגלל שהשם ציווה נטו. יש לי בראש גם איזה תרחמים שלי עצמיים. איפה זה יעשה לי טוב? איפה זה יעשה לי טוב? אני אעזור למישהו, זה ישתיק לי את המצפון. נכון? אותו דבר זה אדם מכבד את אבא שלו, מכבד את אמא שלו. האם כשהוא מכבד את אבא ואמא שלו הוא זוכר את הלמען יאריכון ימיך, או שהוא נטו, הוא יודע שכתוב למען יאריכון ימיך, אבל הוא נטו עושה את הכבוד כי השם ציווה שצריך לכבד הורים. אתם מבינים שיש הבדל לאור מה שכתוב באוהב ישראל? האוהב ישראל משנה את כל, את כל, את כל התמונה. הוא אומר, זה שהוא נתן לו את הפרסים זה חלק מהניסיון. עכשיו, מה הניסיון של אברהם אבינו? אם הוא הולך בציווי השם בלי שכל, הוא לא מבין למה צריך את זה בכלל. וכשהוא עושה את זה, זה דבר מלך שלטון בלי קשר למה הוא יקבל מזה. הוא יודע שהוא יקבל, השם אמר לו שהוא יקבל, אבל הוא מתעלם מזה שהוא יקבל בכל, לחלוטין, והולך רק כי השם ציווה. הוא לא יודע למה, הוא לא מבין את ההיגיון של זה, הוא לא משום דבר, אבל הוא הולך נטו כי השם ציווה. זה הניסיון של אברהם אבינו. ניסיון ההליכה הוא, הוא מורכב מכמה חלקים. חלק אחד זה שיש פרס בסוף ואתה צריך להתעלם מהפרס. אתה לא הולך בשביל הפרס, לא בגלל הפרס, אתה הולך כי השם ציווה. זה הבדל דרמטי בקיום מצווה. אם אדם מתקיים מצווה, מניח תפילין ומצפה שהיום יהיה לו יום של פרנסה טובה, זה דבר אחד, זה הלכת תפילין אחת. הוא מניח תפילין, הוא קיים מצווה, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד טוב. ואף אחד לא יכול להקל ראש בדבר הזה. אבל אם הוא מניח תפילין כי השם ציווה, והוא לא עושה חשבון אם יהיה לו פרנסה מזה או לא יהיה לו פרנסה מזה. זה לא חשבון, זה קיום מצווה בדרגה אחרת לחלוטין. זה כדבר מלך שלטון. אני מקיים את המצווה בלי הבוק העבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס. שלא על מנת לקבל פרס. יופי. אז עד עכשיו ראינו דברים נפלאים מאוד, ברוך השם. עכשיו תשמעו דברים. תראו לאן הבעל שם טוב. הבעל שם טוב זה, הבעל שם טוב הקדוש, זה לא רק גאון עולם, זה ראייה חדשה של המציאות. הוא לוקח את הזוהר הקדוש, לוקח את האריזל, ומנגיש, מנגיש את זה, שזה זה לא יאומן כי יסופר. הוא אומר, בואו אני מבטיח לכם שאף אחד לא חושב את מה שכותב. אף אחד לא חושב, לא מעלה את זה בדעתו אפילו. אומר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. הבעל שם טוב בעצמו לא כתב את החידושים שלו. אין ספרים מהבעל שם טוב. מי שכתב זה התלמידים שלו, הנכדים שלו, אלו... נכד אחד, רב ברוך ממז'יבוז, מעדל, מהבת שלו. רב ברוך ממז'יבוז, השני זה הדגל מחנה אפרים. זה דגל מחנה אפרים, כתב מפי זקנו, מפי הסבא שלו דברים. היה לו תלמיד מובהק, תולדות יעקב יוסף, כתב. אז לקחו ממה שהוא אמר, שהבעל שם טוב אמר לו, וכתבו. בקיצור, יש פה ליקוט של כל דברי התורה שהבעל שם טוב אמר לכל חסידיו, תלמידיו וכו', הם ליקטו את זה. זה ליקוד גאוני, מהקומר למיר אחרים. אז הוא אומר ככה, שמעתי מזה מאדוני אבי, זיכרונו לברכה, שאמר בשם אדוני אבי זקני, רבי ישראל, זה הבעל שם טוב הקדוש, בעל שם נשמתו עדן. מה זה, ואומר השם אברהם, לך לך, כאן מרומז ייחוד של קריאת שמה. הייחוד של קריאת שמה. לך מספר 50, התוון די ייחודה בסירות נפש, וזהו מארצך. תקשיב מה הוא אומר, הוא אומר, עד עכשיו שמעת לך לך מארצך, דיברנו ניסיון ההליכה, הגלות הקשה, ללכת לך הקדוש ברוך הוא בלי להבין, בלי שכל, בלי שום דבר, זה מה שהשם רוצה, שתקום ותלך, תקום ותלך. לא עלינו ולא עליכם, פיתרו מישהו מעבודה, זה אומרים לו תקום ותלך. אתם יודעים מי אומר לו תקום ותלך? הקדוש ברוך הוא אומר לו תקום ותלך. מה יש לך להיאבק על מקום העבודה הזה? הקדוש ברוך הוא אומר, ילד שלי מתוקי, אתה הרבה זמן לא זזת, קום ולך, אני הולך לפתוח לך 10 דלתות אחרות, כמה יותר טובות. מה אתה מתעקש? קום ותעשה תנועה, קום ולך. יפה. אז מה אומר לנו הבעל שם טוב? אומר הבעל שם טוב, תשמעו, אתם יודעים מה זה לך לך? לך בגימטריה זה 50. גם לך בגימטריה זה 50. יש פה בסך הכל 100. לך, לך. איפה יש 50? איפה יש 50? הוא אומר, זה בכלל, אתם מדברים משהו אחר לגמרי, זה לא בוא נצא למסע. לך לך זה לך, זה 50 האותיות שיש בקריאת שמה. קריאת שמה, ייחוד העליון, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, 50 אותיות. יש 50 אותיות. מה הכוונה שאומרים לאברהם אבינו לך? זה תעשה, תקרא קריאת שמע. תעשה ייחוד עליון. מה זה ייחוד עליון? ייחוד עליון זה להעלות את המחשבה שלך למקום של שיביתי השם לנגדי תמיד. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הכל אחד. אלוקים, השם, כל השמות, כל הדברים, הכל. כל המציאות זה הכל אחד. אחד. זה ייחוד עליון. שיביתי השם לנגדי תמיד. אדם צריך כל הזמן להסתובב שם השם מול עיניו. מול עיניו. זה עוד כמה דברים שביתי השם נגדי תמיד. אחד השיעורים לפני שנה, אני חושב, דיברנו על השלושה או ארבעה פירושים לשביתי השם נגדי תמיד, לפי הבעל השם טוב הקדוש. כל אופן, צריך צייר שם השם נגד עיניו. שביתי השם זה גם שהטוב והרע שווים, כי הכל מעט השם. שביתי השם זה עוד כמה דברים. כן, יפה מאוד. עכשיו, יש אנשים... אני מכיר, שמים צלצול בטלפון, כל שעה עושה להם ביפ כזה. ביפ, ביפ, אופ, עושה שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד. או שיביתי השם נגדי תמיד, הוא מצייר לעצמו. או כל דאבד רחמנא לטב אביד. או יש, כל שעה, ביפ, אופ, שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אתם יודעים, יוצאים איזה דברים נפלאים מאוד. קודם כל, כל פעם שקורה לך משהו בהפתעה, במקום להגיד כל מיני ביטויים לא יפים, כל מיני, התרגלנו, יש, לא עלינו, כן, לא שייך באנשים פה, אני איזה, לא שייך בכם, אבל אחד אומר שיט, אחד אומר אוי גוד, אחד אומר, כל מיני ביטויים כאלה, כל מיני כאלה ביטויים, במקום זה מה אתה אומר? אתה מתרגל, תוך יומיים, לא לוקח יותר מיומיים, שמע ישראל, שם לכן השם אחד. שמע ישראל, תתחיל, שמע ישראל, מה זה? האמהות שלנו לא היו אומרות כל הזמן שמע ישראל, הסבתות שלנו לא היו אומרות כל הזמן שמע ישראל. עד מי לא היה אומר? זה קבוע, זה סיסמת הנצח של עם ישראל, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה מתרגל לזה. מה אתה מייצר בעולם הרוחני? זה נקרא ייחוד. יש עוד הרבה מאוד ייחודים. בשמה ישראל עצמו יש עשרות ייחודים. אבל הייחוד הפשוט של שיביתי השם נגדי תמיד, כל אחד יכול לעשות, כל אחת יכולה לעשות. שיביתי השם נגדי תמיד. שמה ישראל, שמה ישראל, שמה ישראל. יפה מאוד. אין לנו זמן, אז אני חייב קצר, אז תסלחו לי על זה. זה יש ייחוד עליון, זה הייחוד הזה. מהו הייחוד התחתון? הייחוד התחתון הוא ברוך שם כבוד מלכותו בעולם ועד. זה הייחוד התחתון. אבל בו יש רק 49 אותיות. אין בו 50. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יש בו 49 אותיות. אומר הקומרנה, על פי תיקוני הזוהר, תיקון כף א', אומר הקומרנה, זה פשוט, לעתיד לבוא, שהעולם יתוקן, לא יגידו ברוך שם כבוד מלכותו, יגידו הוא ברוך שם כבוד מלכותו. יוסיפו את הוו, זה יהיה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה גם מאוד הגיוני, זה יהיה 50. זה יהיה לך, לך, שני הייחודים. מה זה הייחוד התחתון? מה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? הייחוד התחתון זה לקחת את ההשגה הגבוהה הזו של הוויה ואלוקים זה אחד, שהוא שמו אחד, ולהוריד את זה לעולם המעשה שלך, זה ייחוד תחתון. אתה הולך לעבוד, מסע ומתן שלך יהיה באמונה, אתה מייחד שם השם. אתה מחבר צינורות, אתה פועל בשם השם. היי, וו, היי. שם השם, כל הזמן שם השם בראש. כל הזמן אתה עושה פעולות, כל פעולה שאתה עושה. אתה כותב מכתב, אתה מייחד שם השם. העד וו, העד חמש אצבעות, הדיו, השפיץ של העד יוד, היד השנייה שמניחה לדף זה היי, יוד קי וו קי. כל הזמן יש ייחודים. זה נקרא שאתה מוריד אל תוך החיים שלך את שם השם. יש הבדל תהומי, בן אדם, שבראש שלו יש מתרוצץ שם השם כל הזמן, אפילו הוא לא לומד מילה. הוא לא לומד מילה. שם השם מתרוצץ, לבין אדם ששם השם לא מתרוצץ אצלו, מתרוצצים אצלו בראש דברים אחרים. יש הבדל תהומי, פעם אני חושב שאמרתי לכם, אם היו לוקחים והיו עושים ניסוי, שני ילדים תהומים נולדו באותו בית אצל אותם הורים, אחד מושיבים באי בודד, אומרים לו כל הזמן תחשוב על שם השם. השני מושיבים אותו לאי בודד, אומרים לו תסתדר, תעשה מה שאתה רוצה. אחרי שנה, יהיה הבדל בין שני הילדים או לא יהיה? יהיה הבדל דרמטי. זה של שם השם יהיה עדין, יהיה רגוע, יהיה רוחני, והשני לא. לא יודע מה הוא יהיה, אבל הוא לא יהיה. הוא לא יהיה רוחני. סליחה? עשיו ויעקב. תיקח אדם, תשים אותו בשוק, בשוק הכרמל, על דוכן, על בסטה. ברור שכעבור זמן לא ארוך, הוא יהיה אדם פחות עדין. למה? כי צורת הדיבור שלו תהיה שונה, המחשבות שיעברו לו בראש יהיו שונות. זה משנה. מה יש לך בראש? במסך, בתוכנת הרקע שלך, זה מאוד משנה את מה שאתה תצא לסופו של דבר. אומר הבעל שם טוב הקדוש, לך לך, זה בכלל שני ייחודים. לך, תעלה, תעשה ייחוד עליון. לך, תרד, תעשה את הייחוד התחתון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה זה הייחודים האלה? זה לקחת את שמה ישראל, השם אלוקינו, השם, ולעשות מזה אחד. בדיוק כמו שדוד המלך, כך כתוב בתיקוני הזור, תיקון כף א', כתב, אי חלוקי האבנים שבהם נלחם דוד המלך עליו השלום עם גוליית הפלישתי, הם חמשת תיבות דייחודה דשמע ישראל השם אלוקינו השם. ושבי אותם בקורת אחד, היינו בתיבת אחד. והוא חיבר אותם. מה קרה לה? דוד המלך כתוב בנביא, שהוא לקח חמישה חלוקי אבן, הכניס לתרמיל שלו. בא להילחם בגוליית, כל החמישה אבנים הפכו להיות אחד. והוא ירה בו את האבן האחת הזו, והרג אותו. זה שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אבן אחת. כל נהיה אבן אחת. וזה מנצח את כל הגוליאטים. כל הגוליאטים זה מנצח. זה בדיוק המהות של זה. כמה יש בברוך שם כבוד מלכותו תיבות? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה זה ועד? שיכול להגיד לי מה זה ועד? לנצח. תגידו, תחילו. ועוד עדים. יש גם ישון עדים, נכון? יש עין גדולה, יש דלת גדולה באחד. זה העד. פי שניים עדים יקום דבר. אתה אומר פעמיים ביום שמע ישראל. פי שניים. עולם, לעולם. כל מיני פירושים. ועד זה בצופן. בצופן. של חילופי אותיות, המילה אחד. אותיות גרוניות א' וח' מתחלפות, סליחה, אותיות אבי, וו של ועד מתחלפת עם א', אבי, נכון? ועין מתחלפת עם ח', אותיות גרוניות א', עין, ח', זה אותיות גרוניות, מתחלפת בח', קיבלת אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם אחד. לעולם, גם כשאתה בעולם פה, שהכל נראה לך פרטים, הקדוש ברוך הוא נעלם, אתה לא יודע איפה הוא, הכל מלא פרטים, מלא חלוקות, מלא מפלגות, מלא דברים שונים, נראה לך שהעולם הזה בנוי מפרטים ואין השם, תזכור שהכל זה אחד. ועד, זה אחד. אחד. לכן בשמע ישראל מכסים את העיניים. מי שלא מכסה את העיניים בשמע ישראל מפספס. ולא סתם לכסות, אלא לשים את האצבעות על העיניים. שתי האצבעות על העיניים, לא ניכנס עכשיו למה, זה צורה של שין אם תשים לב. פה נוצר שין. נוצר שין. אבל לכסות את העיניים, כשאדם עוצם את העיניים, ובזה אנחנו מסיימים, זה סוד לסיום מה שנקרא. כשאדם עוצם את העיניים, הוא מבטל את הצמצום של העולם. אם אני בעיניים גלויות ואני רואה הרבה פרטים, זה אומר שיש צמצום גדול, יש הרבה חלוקות, הרבה פירוד. אם אני רוצה לבטל את הצמצום, מה אני עושה? עוצם את העיניים. עכשיו כשאני עוצם את העיניים, אני באינסוף, אין לי מגבלות. כשאני פותח את העיניים, יש לי המון מגבלות. הקוננית הזו מסתירה לי את הספרים שמאחוריה, הקיר הזה מסתיר לי את האולם של בית הכנסת, שימון מסתיר לי את הדלת, וכן זה הדרך, נכון? הפרטים מסתירים את עצמם, תוך כדי הם מעלימים גם את הקדוש ברוך הוא. מה קורה כשאני עוצם את העיניי? הכל נפתח מחדש. לכן חושך מגלה יותר מאור. אני הוכחתי לכם את זה, נכון? חושך מגלה יותר מאור. באור אתה רואה רגע את הרקיע, בחושך אתה רואה כוכבים שנמצאים רחוקים איתנו מאות מיליוני שנות אור. אתה רואה יותר רחוק, אתה רואה הרבה יותר גדול. חושך, אדם הולך באור, אז הוא רואה פרטים, אז השולחן מגביל אותו, הכיסא מגביל אותו, נכון? אם אדם עוצם את העיניים, עכשיו אין פרטים, שום דבר לא מגביל אותו. לכן החושך קדם לאור בבריאה. החושך קדם לאור, ולכן האור יוצא מן החושך. האור הכי גדול זה חושך גדול. וכולם יודעים אני מקווה, נכון? אם אדם מסתכל על פרוז'קטור אדיר, על השמש, מה הוא רואה? חושך, הוא לא רואה אור, הוא רואה, נעשה לו חושך בעיניים. הוא רואה חושך, כי האור הכי גדול זה חושך. כמו שאומר הזוהר הקדוש, זה לית לנאור אלא אהו, דנפיק מגוח השוחה. אין לך אור אלא זה הבוקע מתוך החושך. תסתכלו בתוך הגפור, בשיא האור, מה יש? נקודה שחורה, חושך. לכן, הדרך שהיא גלות, הדרך שהיא חושך, מגלה את האור הגדול. לכן הייחוד העליון מאפשר או מאיר אל הייחוד התחתון. אתה עושה דרך, דרך זה פעמיים יבוק. לא יכול להרחיב עכשיו, אבל תזכרו שדרך זה פעמיים יבוק. לעולם דרך, לעולם אדם נמצא בדרך, הוא רוצה או לא רוצה, אבל הוא יכול לעשות את זה בלך לך, והוא יכול לא בלך לך ולחטוף סתירות לכם. בלך לך הכוונה, אני יוזם, אני פועל, אני עושה, אני מבין שהדרך זה חלק מהחיים. אני לא מבין תמיד את הדרך, אני לא תמיד יודע מה, לאן אני אגיע בסופו של יום, אני לא יודע. אני הייתי רוצה אחרת, הייתי רוצה נירוונה, עץ קוקוס ומתחת לעץ, לא יודע כמה זמן. הייתי רוצה, למה? כי אני עצלן. בינינו, למה אתה רוצה בטן גב בים? למה? לא בא לו לעבוד. מתעצל, רוצה לנוח. כל הזמן לנוח. נכון? אבל העולם הזה מה אמרנו? בנו לעבוד. אז זה לא שייך בנו הדבר הזה. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לקום וללכת. ללכת. אם אתה עושה את זה בציווי השם, זה טוב. אם לא בא השם, אוהב אותך, רוצה שתתפטר, רוצה שתתקדם, רוצה שתעשה את עבודה שלך בעולם הזה. אתה לא עושה, הוא נותן פליקים. מאיר אותך. מאיר, קום, תתקדם, קום, תתקדם. כל יום אדם עובר שינויים. כל שינוי שאדם עובר זה בדרך. זה חלק מהדרך. שינויים אף אחד לא אוהב. אדם בא הביתה, אשתו פתאום סדרה לו את הסלון אחרת, עכשיו הוא לא מוצא את הקורסה שהוא אוהב את זה, נכון? הוא לא אוהב את זה. מה אתה לא אוהב? זה יותר יפה. והיא יותר מאושרת. למה אתה לא אוהב? כי זה משנה לך. כי זה משנה לך את הסדר. אם הקדוש ברוך הוא עושה שינוי קטן בסדר, בחיים שלנו, אנחנו כולנו מרגישים עובדי עצות. עבודים. אבל מה אנחנו צריכים לדעת שמה זה? לטובתנו זה הלטיפות, זה הזירוז, פשוט לא עשית את זה מיוזמתך, לא לקחת את הציווי שלך לך לחיים שלך, אקטואלי, אז הקדוש ברוך הוא מזרז אותך, אומר לך בוא, תתחיל לזוז. אבל כל אדם עובר מגן תקווה לכיתה, לגן חובה, הוא עושה דרך. מגן חובה לבית ספר זה דרך, מבית ספר לתיכון זה דרך, לצבא זה דרך, להתחתן זה דרך, נולד לו ילד זה דרך. הוא משנה כל הזמן פזות. הוא עובר מנקודה לנקודה. הוא הולך. הוא לא נשאר במקום. למה רוחנית אדם מוכן להישאר במקום? זה סותר את כל דרך הפעולה בעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הבעל שם טוב, זה ילך לך מארצך. תיקח, תעשה ייחוד עליון, תמשיך אותו אל תוך החיים, את הייחוד העליון של השם אלוקים השם אחד, שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, תוריד עינה לחיים. אם הכל זה השם, אם הכל זה אחד, תתנהג ככה גם. זה הכל בהשגחה, הכל ממנו, אז מה אתה מתעצבן? מה אתה נכנס למראה שחורה? מה אתה מתחיל לקטר? על מה? הכל ממנו. אלוקים והווי, דין וחסד, זה הכל אחד. הכל אחד. אז אם זה הכל אחד, תתנהג, תוריד זה לחיים, לחיי המעשה. לא, שמעת שיעור, יצאת, חזרת להיות בדיוק מה שהיית לפני השיעור. אז היו המשכות גבוהות, עלינו, 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 עלינו. מה ירד לעולם המעשה? נדה, שום דבר, כלום. מה טוב בזה? אבל אם אדם עושה ייחוד עליון, עולה, 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 מייחד שם השם, ביפ, לא כל שעה, כל 50 דקות. לא כל 50 דקות, כל חצי שעה. שעשה לו ביפ, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שיביתי השם נגידי תמיד, שיביתי השם נגידי תמיד. לא יכול להיות שהוא ידבר, יעשה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ויחזור לצעוק על מי שעומד מולו. זה לא יכול לקרות. זה לא יכול לקרות, אני מפתיע לכם שזה לא יכול לקרות. זה מעדן אותנו מיני ובי. מיד. אדם נעשה יותר עדין. נעשה יותר עדין, נעשה יותר רגוע, נעשה יותר חייכן, נעשה יותר סלחן, נעשה אדם טוב יותר, נעשה יהודי טוב יותר. ואם המידות טובות, אם המידות טובות, אז המצוות מעולות. אם המידות לא טובות, המצוות ממשיכות לעולם הזה, ולנו ולחיים שלנו עיכובים, כל מיני עיכובים. ואף אחד לא רוצה אותו, לא רוצה את העיכובים האלה. זה יהיה רצון שנזכה, שימו לב, זה דבר מעניין, ומזן יש שנזכה. תראו, המילה אברהם, אברהם נקרא בהתחלה א' ב' ר' מ'. לא ניכנס לכם מה זה בסוד, רק כמה אותיות יש בה? ארבע. הוסיפו לו אות, אברהם. כמה אותיות יש? חמש. מה אמרנו שמע ישראל השם אלוקינו השם? זה חמש אותיות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם? חמש אותיות. הוא קיבל את האות החמישית, הגימטריה של השם שלו הופכה להיות 248, כמו אברהם. כמה תיבות יש בשמה ישראל? כמה מילים יש בשמה ישראל? כל הפרשייה. 248 תיבות. 248 תיבות בדיוק. ירצה שנזכה ללמוד מהאבות הקדושים ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.